אתם עכשיו על הקצה.
ועכשיו בקצה. Twin Peaks Radio. עורכת ומגישה יעל קיים.
פרק 15, פרק שמתחיל במחווה מאוד מאוד מרגשת, בכלל פרק מאוד מאוד אמוציונלי. הלוג ליידי עוזבת אותנו, הפרק גם מוקדש לדמות שלה ולא לה, לדמות של הלוג ליידי, מרגרט. היום בעיקר אנחנו נתמקד בעיצוב הפסקול. איתי באולפן נמצא איציק כהן, עורך פסקול ממובילי עורכי הפסקול בארץ. למעשה אתם בטח ראיתם הרבה סדרות וסרטים לאורך השנים שהוא היה אחראי לעיצוב הפסקול שלהם. הוא גם מועמד עכשיו על עריכת הפסקול לפרס אופיר לסרט לא פה לא שם. היי איציק.
היי איל.
אני מאחלת לך המון בהצלחה. איציק ואני מכירים טוב, כי איציק היה גם עורך הפסקול ואחראי לפסקול המופלא של הסרט שלי, ההר, שיש בו הרבה מאוד רוחות, אהבה משותפת שלי ושל דייוויד לינץ', ואנחנו בנינו את הרוחות האלה במשך שעות רבות, והיה תענוג אמיתי להאזין לרוחות. אז אנחנו נחזור ממש אחרי השיר של אוטיס רדינג, ונדבר בעיקר על סאונד. To stop now. You were tired and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't wanna stop now. Oh. With you my life has been so wonderful. Can't stop now. You were tired and your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows. I've been loving you, oh, too long, to stop now. Oh, 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 I've been loving you. אז הפרק נפתח בשתי סצנות יפהפיות, וגם העיצוב פסקול שלו, איציק, אתה אמרת לי קודם שהוא לא שגרתי.
קצת פחות שגרתי. מתחיל משתי הסצנות האלה, ובעיקר מהסצנה של אד ונורמה. משחק ממיקס שם עם השיר, ובכלל הבחירה בשיר שהוא הופעה חיה בכלל, מתחיל בחיות כפיים. הבחירה הזאת היא בחירה כאילו תמוהה, אבל מצד שני זה, אותי זה שם באיזשהו מקום של צופה, שים לב רגע, והמהלך של הלוך חזור בין נורמה ש, שרוצה לפתוח את החוזה שלה לבין עד שיושב על הבר וכן ולא, והמוזיקה באה ויוצאת. זה המהלך, סאונדווייז הוא מהלך מרשים, הוא לא קונבנציונלי בכלל.
למה, מה נגיד הייתה הקונבנציה בסצנה כזאת?
אני מניח שהקונבנציה הייתה להשאיר את המוזיקה באנדר ולתת לה לרוץ לאורך כל הסצנה, או לחילופין לסגור את המוזיקה ולא לתת לה, אבל מה שלינץ' עשה זה הוא כל הזמן הלך עם המצלמה והמוזיקה, המצלמה על נורמה והחוזה, אין מוזיקה, המצלמה על עד, יש מוזיקה, והוא סגר אותה ופתח אותה באבחה, זה לא משהו שנהוג לעשות אותו בקלות.
וגם באמת הבחירה של הופעה חיה ושל מחיאות כפיים, שבאיזשהו מקום נותנות לנו תחושה שהן מתייחסות אלינו, אל הקהל, שגם חיכה 25 שנה בשביל האיחוד הזה, ופתאום הוא קורה.
כן, נראה לי שזה העניין. אפשר לבחור שיר שהוא נטול, את בחרת עכשיו את השיר בלי, לא בהופעה, וליץ' בחר בכוונה עם כפיים, ונראה לי שזה העניין, לשים אותנו, דווקא להתייחס אלינו פה במקרה הזה, ולהגיד, אנחנו הצופים, שימו לב, יש לנו, אנחנו מעלים מופע.
בהחלט. לינץ' בכלל, זאת אומרת, בדרך כלל שמעצבים פסקול, אז באמת עושים פסקול, זאת אומרת, הפסקול אמור להחמיא לתמונה. זאת אומרת, מנסים לשחזר את כל הרעשים הבאמת האמיתיים. נכון? זאת אומרת, רעש של צעדים, רעש של אטמוספירה, רעש של קפה, של שתיית קפה, רעש של מכונת קפה, ובעצם לינץ' הוא לא עובד ככה אף פעם.
לא, הוא פחות משחק את המשחק הקונבנציונלי. כשהוא רוצה, הוא מכניס את הקונבנציות, וכשהוא רוצה, הוא מעלים אותם. בסאונד זה הכי קל לעשות. זאת אומרת, מעטים האנשים ששמים לב שכשהולכים ביער, אז אין את הצעדים, אבל זה נורא מוזר, אנשים שהולכים בלי צעדים. אז הוא מחליט רנדומלית, לא רנדומלית, אבל הוא מחליט לסגור עכשיו את הצעדים ולפתוח אותם רק כשנכנסים הביתה. מה שמשאיר אותנו רגע באזורים, אזורי דמדומים, רגע, זה כן, זה לא, זה קיים, לא קיים, כי איש בלי צעדים הוא כאילו לא קיים, זה כמו איש בלי צל.
מעניין, זה חוזר על עצמו,
זה
או שיש אנשים מסוימים ששמת לב בסדרה שאין להם צעדים, ויש כאלה שיש להם צעדים, לא, או שזה חוזר על עצמו.
לא, אני חושב שזה תלוי בסיטואציה, הוא כבר עשה את זה בלוסט הייווי, וכבר משם אפשר היה לשים לב לזה שהוא לא משחק משחק לגמרי קונבנציונלי. פתאום אין תנועות גוף, אין מגע, ומה שעושה ניתוק. כאילו, קצת מתנתקים כאילו מתנתקים מהסצנה, אבל מצד שני עוברים חוויה אחרת.
כן, זאת אומרת שאצלו באמת הסאונד הוא תמיד משחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי משל עצמו, ולא בא רק להחמיא לתמונה. יכול להיות שבגלל זה גם באמת הפתיחה של בלו ולווט, אז אנחנו, הוא מוצא מי שמשחק שם זה קייל מקלחלן, והוא מוצא אוזן, ואולי, זאת אומרת, ללינץ' יש משהו עם אוזניים, הרבה פעמים זה חוזר על עצמו, ואולי זה, וגם זה שכמובן גורדון, ואנחנו נתייחס לזה בקטנה, שהדמות שהוא משחק הוא חרש וצריך כל הזמן להגביר, זאת אומרת, כל הזמן מנסה לרמוז לנו, תאזינו גם.
כל הזמן, כל הזמן, ואני חושב ונדבר על זה גם אחר כך קצת יותר בעריכות, העניין הזה של אורך זמן וסאונד, כשהוא אומר לך, אני לוקח את הזמן שלי, אז תאזין רגע למה שאני עושה, וזה חוזר על עצמו כל הפרקים. זאת אומרת, יש הסאונד, ככל שהשוט נמשך יותר, ככל שהסצנה נמשכת יותר, הסאונד מקבל יותר ויותר משמעות.
כן, במונח, עכשיו אם אנחנו כן נתייחס רגע לתמונה, זה באמת היו שתי סצנות מאוד מאוד מרגשות, גם דמות שעוברת איזשהו תהליך חיובי, ושוב, יש פה את ההשפעה של הבודהיזם בצורה יותר חזקה מאשר בעונות הקודמות, עם נדין שאשכרה shoveling herself out of the shit, ומגיעה לאיזושהי תובנה של חמלה, ושהיא מסוגלת להסתכל על עצמה, וגם לא לשפוט את עצמה, אבל גם לאפשר לעד ולתת לו את החופש שלו, והיא אומרת דברים שנשמעים מאוד קלישאתיים, אבל בסופו של דבר הם באמת מאפשרים סוף סוף לנורמה ולעד, שאנחנו כולנו חיכינו כל כך הרבה שנים לראות אותם ביחד. הוא שוב עושה לנו את הבלתי אפשרי הזה לינץ', ומאפשר להם להיות ביחד, שמצד אחד יש איזו תחושה שוב של אופרת סבון כזאת, של happy end, ומצד שני, אני לגמרי הלכתי עם זה. זאת אומרת, זה היה מאוד סחריני, ולחלוטין אכלתי את כל הפאי הזה בשמחה.
אני חושב שהפתיחה של הפרק היא שהיא השוט הגבוה הזה של היער, גם הצבעוניות שלו וגם הסאונד שלו הם הכל ירוק וצהוב ויפה ופסטורלי גם בסאונד, מה שמרמז על זה שהוא הולך לתת לנו איזשהו טוב לרגע.
לרגע אחד, לפני שהפרק הופך להיות מאוד מאוד אפל. אז לינץ' הוא גם עושה באמת מוזיקה, גם על המוזיקה של לינץ' אנחנו נדבר, וגם על השיתופי פעולה שלו באמת עם דין הרלי ועם כמובן אנג'לו בדלמנטי. אז עכשיו, ממש רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך הצד האפל, ואז אנחנו גם באמת נתייחס לאיך לינץ' עושה אימה, לפחות איך הוא מתייחס לאימה בסאונד, אני רוצה שנשמע את השיר של דיוויד לינץ' Wishing Well, ואז נשוב.
Wizard, ever a wizard there was. If ever, 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 ever. a whiz there was, the Wizard of Oz is one. Because of the wonderful things he does. We're off to see the Wizard, the wonderful Wizard of Oz.
אז אולי זה פחות צ'ירפול, אבל לי הצלילה של קופר הרע אל תוך הדאצ'מנס, מה שאנחנו כנראה חושבים שזה הדאצ'מנס, הזכיר את הוויזרד אוף אוז. ועכשיו בעצם אנחנו נמשיך ונצלול בעצם גם לתוך הוויז'ואלס ומה שקרה בסצנה הזאת, שנראה לי שאנחנו עדיין כולנו מנסים להבין, וגם איציק פה אמר לי כשהקשבנו לשיר, שבעצם דרך הסאונד של הסצנה הזאת הארוכה, אז אפשר לנתח ממש את כל האפלה שבסדרה?
נראה לי שכן, אבל כדאי אולי להזכיר של לינץ' שהמעצב הפסקול של כל הסדרה, הוא חתום על העיצוב פסקול, זה אלמנט שחשוב מאוד לדעת אותו.
בהחלט, בהחלט. לינץ' הוא המעצב פסקול באמת, והוא חתום על, על כל הפרקים, מה שאומר שהוא כנראה חשב מראש על איך הוא הולך לצלם את הדברים בשביל שיתחברו באמת, וחשב מראש פחות או יותר מה הולך להיות בפסקול, הוא באמת מאסטר של סאונד מהבחינה הזאת, הוא עבד מאוד מאוד צמוד עם אנג'לו בדלמנטי, שוב, וגם עם דין הרלי, שהם גם הוציאו, אנחנו גם נשמע כמה מקטעים שלהם, הם הוציאו מין, עובדים ביחד על כל מיני סאונדים כאלה של חשמל, וסאונדים יותר מתחתיים ויותר אקספרמנטליים. אז בעצם קופר הרע מגיע אל הדאצ'מנס, אנחנו חווים את כל מה שאנחנו מכירים מהעולם הזה, הוא נכנס לתוך התחנה שנראית כמו איזה דאבל גנגר של התחנה של אד, הוא עולה לחדר למעלה, הוא נעלם בתוכו, יש המון המון רעשים כאלה של סאונד, אנחנו למעשה אפילו הורדנו ואנחנו נשמע תוך כדי את הרעשים של הסאונד עצמו. הוא פוגש אישה שלבושה בחלוק שהיא כנראה לא אישה, שמדברת בהפוך ואומרת לו, אני אפתח אותך, אני אפתח לך את, את החדר לדאצ'מנס, ואז הוא נכנס אל החדר של הדאצ'מנס, ובעצם בפנים אמור להיות פיליפ ג'פריז, אבל פיליפ ג'פריז הוא סוג של קומקום, מדבר עם אשן, ולי באמת, ואני לא היחידה, זה באמת הזכיר שוב את הרפרנס של הקוסם מארץ עוץ, כשהם באים לפגוש את הקוסם מארץ עוץ, וכל מה שיש מסביבם זה בעצם הרבה אש והרבה אשן, אבל הם לא פוגשים את הקוסם. ושוב, זה חוזר העניין הזה שהוא שוב חוזר את הדמות של ג'ודי. מי היא ג'ודי? לא ברור מי היא ג'ודי, יש כל מיני השערות לגבי מי היא ג'ודי. אחת ההשערות שאני חושבת שהיא יכולה להיות נכונה היא דווקא שג'ודי הוא מייג'ר בריגס, כי השם שלו הוא גרלנד בריגס, ואולי באמת זה איזשהו שוב הקשר לקוסם מארץ עוץ, ג'ודי גרלנד. אולי יש עוד השערה שזה בעצם האישה גבר הזה שמדברים במאופח, בגלל שבפריים האחרון 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 של הכתוביות, אז הדמות הזאת מופיעה שוב מרחוק מרחוק מרחוק, כמעט ולא רואים אותה, רואים אותה רק בהבהרה, ואז אומרים אולי זה איזשהו רמז מטרים, יכול להיות שזאתי ג'ודי, כי הרי פיליפ ג'פריז כבר אומר, אני פגשתי, אתה פגשת כבר את ג'ודי, אתה יודע מי זו ג'ודי, אז אולי הוא פגש אותה ממש רגע לפני, או שאולי זה מייג'ר בריגס והוא מכיר אותו כבר הרבה מאוד זמן. אני רואה שברקע אנחנו באמת שומעים כל מיני צלילים כאלה, ובאמת בקבוצה בפייסבוק אמרנו שנשאל שאלות, אם יש מאזינים שהיו רוצים לשאול איציק אותך שאלות, ואחת כן, השאלות באמת אימה, הייתה כן. על אימה.
בדיוק, כן. זה סאונד קלאסי של אימה מה שיש פה, כינורות חורקים. מאוד קלאסי. I'm looking for Philip Jeffries. אבל מה שלינץ' עושה, הוא משתמש בהם לפעמים קונבנציונלית, אבל בדרך כלל פחות קונבנציונלי, הוא שובר אותם. אני אהבתי לקרוא לזה, זאת אומרת, נראה לי סאונד שהוא אימה גרנג'ית.
אימה גרנג'ית, למה אתה מתכוון בנגיד אימה גרנג'ית?
זאת אומרת שמתחת לסאונדים המאוד בסיסיים של אימה, יש עוד רובדים, עוד רבדים מאוד מלוכלכים, חשמלים, גיטרות, בדיסטורשן. אני חושב שלינץ' אלוף בזה, כלומר, אפילו בפתיח של, של, של העונות הקודמות, של עונה אחת ושתיים, הוא לקח את השיר של בדלמנטי ושם מתחת
את שיר הפתיחה.
שיר הפתיחה, כן, מתחת היו מנסרות כדי לתת עוד רובד.
איזשהו רובד שבאמת נתן לנו תחושה שמתחת לכל המתוק הזה יש משהו קצת יותר אפל.
כן, כן. כן.
כן, כן.
ואותו דבר הוא עשה פה, רק יותר מעודכן, או מעוקצה, או עם סאונדים יותר מעודכנים, ומה שיוצא פה זה באמת גרנג'י עם הרבה חשמל וגיטרות, מה ששובר את האימה הקלאסית, מה שנותן איזושהי תחושה קצת יותר... אפילו קצת יותר מפחידה, הייתי אומר, לעתים, ולעתים כאילו יותר מהורהר, זאת אומרת, זה אימה מהורהרת לפעמים.
מעניין, ואיך באמת, יש גם איזו תחושה, וזאת עוד שאלה ששאלו, זה איך מייצרים בעצם סאונד של קור, או של חום, כן? נגיד פה, בדאצ'מנז, יש באמת איזו תחושה של קור. זאת אומרת, אני שומעת שהוא גם שם רוחות, ויכול להיות שזה אחד הדברים שיצרו את התחושה הזאת.
כן, זה פרק עם המון רוחות, אבל באופן כללי לינץ' משתמש ברוחות, וסאונד קאר, יש המון דרונים, דרונים זה מין אנדרים שהולכים מתחת, עכשיו בדיוק אנחנו שומעים כזה מין, שמורכב מרוח ועוד אלמנטים מסונטזים כאלה ואחרים, שיכולים לתת או קור או חום, במקרה הזה זה קור, כי הרוח מכתיבה פה את העניין. הוא משתמש בזה המון לאורך כל הסדרה, ובפרק הספציפי הזה, אני חושב שיש הרבה התעסקות עם רוחות. אפילו בתוך משרדים יש רוחות, שזה נורא מוזר. אבל אני חושב שהכל מתקשר ללוג ליידי שמדברת על המונינג ווינדס, ממש לפני המוות שלה.
כן, ויש איזה משהו של תחושה של מוות ורוחות, כאילו הרוחות יישאו אותה לאיזה מקום אחר. נקווה שזה הווייט לודג' ולא הבלק לודג'. אבל בהחלט, עוד שאלה שהייתה זה איך בעצם, מישהי שאלה, איך הפער הזה במבע, איך הפסקול הלינצ'ואי מכניס תוכן לדברים שאין בוויז'ואלס? איך בעצם עושים את זה ומוסיפים עוד נופח?
זה קורה כל הזמן, זה קורה בטירוף. גם כשלינץ' נכנס והוא מבקש לראות את ג'פריז ו... ויש מתחת מין דרון כזה ורוחות וקצת אימה עם כינורות, ואז פתאום האיש מפעיל שם איזה מין מכונה, הוא פשוט מוריד איזה מין מוט כזה, ושומעים סאונד חשמל מאוד 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 חזק, לא רואים כלום, רואים מבזקים, אבל אנחנו מבינים שנפתח לנו מימד חדש ונוסף, ואז הם יוצאים לתוך היער הזה, כי הם עוברים בעצם מימד.
עכשיו?
כן, התייחסות קטנה.
זאת הייתה התייחסות קטנה באמת למה שאמרתי קודם, כי אנחנו שימו לב כמה זמן לוקח לנו, אבל אנחנו כבר 7 דקות, עדיין לא הגענו לפיליפ ג'פריז, אנחנו שמנו מתחת לדיבור שלנו את האנדר של הפסקול המקורי של הסצנה הזאת, 7 דקות עוד לא הגענו לפיליפ ג'פריז, אין כאלה דברים בטלוויזיה, דברים בטלוויזיה קורים נורא מהר, ועכשיו באמת פגשנו את הספק גברת, ספק אדון הזה שדיברו במאופך, שגם הטכניקה הזאת של המאופך היא גם משהו שאני לא יודעת אם לינץ' יצר, אבל היא בהחלט מאוד מאופיינת.
לא, מאוד מאוד מאופיינת, והיא זו שמכניסה אותנו לעולמות אחרים, זאת אומרת, היא מסמלת לנו, רגע, אתם נמצאים במקום אחר, ספציפית בסצנה הזאת עם ג'פרי, הם שניהם מדברים ישר, שזה כאילו אומר שהם מחוץ בעצם למקום הזה, הם נמצאים באיזו ספירה משלהם. אבל כל הזמן לאורך הסצנה יש איזה מין משהו הפוך שרץ כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו כאן, אנחנו נמצאים באמת בעולם ההפוך.
זאת אומרת שההפוך הוא לא רק בקול של הגברת אדון הזה?
לא, לא, כל הזמן יש עוד כל מיני אלמנטים הפוכים שנמצאים, כשאנחנו נמצאים...
מה למשל?
אם מקשיבים, אז שומעים שיש כל הזמן איזה מין אלמנט הפוך שרץ. אני חושב שזה כל מיני צעדים שהם שמו הפוכים מתחת לפסקול. כל הזמן יש את הדרון, האימה הזה, אבל מתחתיו יש עוד רובד של אלמנטים הפוכים.
עכשיו, באמת כשאנשים מדברים הפוך, הם פשוט היו צריכים ללמוד את זה הפוך, ואז פשוט שידרו את זה ברוורס?
לא, 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 זה, הם גם דיברו טיפה מוזר, אבל יותר מזה, זה איזשהו עיבוד שעשו לקול שלהם. זה העברות הפוכות והעברות ישרות עם עיבוד נוסף. זה לא הכל הפוך, זאת אומרת, הם הופכים את הסאונד, לא מקבלים את הסאונד האמיתי, זה הפכות ספציפיות שהן הפוכות.
הנה, אני רואה שעכשיו סוף סוף הוא הגיע ופוגש את פיליפ ג'פריז, והם מתחילים לדבר ביניהם. עוד משהו מעניין זה שבעצם, שאתה הפנית את תשומת ליבי, זה שזה לא הקול של דיוויד באווי.
לא, זה... כשעוברים לבואי שם, אז זה לא הקול של דיוויד באווי, כשרואים את דיוויד באווי שם, הם הלבישו עליו איזשהו דיבוב. שבוד מעניין לדבר ודויד בוי.
זאת אומרת שזה גם, זה גם, גם כשהוא הקומקום זה לא הכל שלו, וגם כשאנחנו חוזרים אל האימג' הזה משנות ה-90, מהסרט Five Walk With Me.
הנה זה. זה לא דויד בוי. בתמונה זה דויד בוי. 1989. You showed up at FBI headquarters in Philadelphia and said you'd met Judy. שמעת הפוך עכשיו? כל הזמן יש אלמנטים הפוכים שרצים. לי אגב, הסצנה הזאת הזכירה קצת את חולית, בגלל הסטים והמתכת. היה פה איזה משהו שלקח אותי לשם קצת. גם כל הזמן יש חשמל ברקע, כל הזמן יש חשמל ברקע, והחשמל הוא זה ששובר את המציאות אצל לינץ' פה במקרה הזה.
Does Judy want something from me? ומה זה? יש גם רוח, אני שומעת.
כל הזמן יש רוח, כל הזמן. Why don't you ask Judy yourself?
Let me write it down for you. אגב, עכשיו הוא בעצם, באימג' אנחנו רואים שהקומקום מפריח מספרים. אנחנו חושבים שזה מספר טלפון, אבל לא ברור אם זה מספר טלפון או קואורדינציות, כי הוא לא מנסה להתקשר אליה, והקואורדינציות האלה, אגב, מובילות לטווין פיקס. ואז נשאלת השאלה, מי זה ג'ודי? יש גם את ההשערה שזה אולי ניידו, או אולי מייג'ור בריגס הולך לחזור לטווין פיקס. You've already met Judy. What do you mean I've met Judy? והנה הרגע שמסיים לנו את הסצנה הזאת. בטלפון שלוקח אותו חזרה משם. רגע, לוקח אותו ופשוט מוביל אותו. ברגע שהוא עונה, הוא פשוט עובר לצד השני, שוב עם רעשים כאלה של חשמל. הכל לכאורה חוזר להיות נורמלי, לכאורה, ושם הוא פוגש את ריצ'רד הורן, שלא ברור אם הוא מבין שהוא אבא שלו, אבל יש לו איזה משיכה אליו. אני לא חושבת שהוא בכלל רצה להרוג אותו, אני חושבת שהוא רצה להתקרב אליו, והוא לא ידע איך.
תגידי.
אבל מה שכן, זה שקופר מבין שהוא אבא שלו. לא ברור אם זה קופר הטוב או קופר הרע. יש עכשיו גם, באמת בעקבות המפגש הזה עם פיליפ ג'פריז, השערות שכנראה זה לא בוב, כי בוב יצא ממנו והוא עדיין רע, אז האם זה פשוט קופר... החלק הרע של קופר, הטולפה הרע של קופר בלי בוב, או שעדיין זה איזשהו חלק, בוב עדיין שולט בו באיזשהו מקום, זאת אומרת הוא עדיין איתו באיזשהו מקום, וגם נשאלת השאלה, מתי קופר הפך להיות רע? זאת אומרת, מתי היה את השיפט הזה והקופר הרע יכול להיות שהוא הופיע הרבה לפני שאנחנו חשבנו שהוא הופיע בעונות הראשונות. יכול להיות שלאורך כל הזמן שחשבנו שהוא קופר טוב, בעצם... לפרקים, כשהוא היה עולה עם החלומות שלו אל הפינק רום, הוא בעצם היה קופר הרע, אבל בהחלט המפגש בינו לבין ריצ'רד הוא סוג של איחוד משפחות מרושע ומרגש בצורה מסוימת, והוא מרביץ לו, ואז הם נכנסים יחד לאוטו ונוסעים משם. ואז אנחנו עוברים לאיזושהי סצנה
שנייה, אני רק רוצה כן. רגע לדבר כן. על ההיעלמות של תחנת הדלק.
כן, בהחלט.
כן. לוקח לה משהו כמו איזה 2.5 דקות, 3 דקות להיעלם. אפקט שבא והולך, בא והולך, וזה... זה פשוט לתת מקום, לדעתי, לתת מקום לסאונד. כלומר, התמונה עצמה היא התחנה משתקפת, נעלמת, חוזרת, די אותו דבר, אבל הסאונד עובר שם איזשהו תהליך, ו...
איזה תהליך הוא עובר?
זה מתחיל מפיצוצים, ועובר לאיזה מין, שוב, מין גרנג', גיטרות, חשמל, מין קיר של סאונד עד שהתחנה נעלמת, וכל זה כדי לתת לנו איזה מין תחושה שמשהו קורה פה זה לא אפקט קלאסי.
זה אפילו...
בדיוק, כזה.
עושים את זה ברקע.
בדיוק. זה לא עניין של מה בכך להיעלם תחנת דלק, וזה מה שאומר לנו בעצם מין. זה לא עניין של מה בכך להיעלם. זה לוקח זמן.
כמו לעשות סדרה.
כן.
25 שנה.
בדיוק. וזה לוקח את הזמן שלו ועובד ועובד. אני מאוד אוהב את זה שהדברים פה עובדים עם זמן, כי זה נותן לסאונד לתת ביטוי למה שקורה כאן.
כאן אנחנו עוברים באמת לסצנה של סטיבן ברנט וגרצ'ן היוורד. אגב, ברקע אנחנו שומעים את דין הרלי, שעובד עם דיוויד לינץ' על הפסקול, ולקטע הזה קוראים Eastern European Symphony. אנחנו עוברים לסצנה בתוך היערות, סטיבן ברנט וגרצ'ן היוורד, שהיא האחות הקטנה של דונה היוורד, נראים מחוקים לחלוטין, מסוממים לחלוטין, מתגרדים, מבולבלים, מתחת לעץ מאוד מאוד גדול. לסטיבן יש נשק, הוא מדבר בצורה מאוד מבולבלת ולא כל כך ברורה. הוא מרגיש מאוד אשם לגבי משהו ורוצה להרוג את עצמו. גרצ'ן אומרת לו שלא, וזה מעלה את ההשערה, זאת אומרת שיכול להיות שסטיבן הרג את בקי. כי הוא מרגיש נורא נורא אשם על משהו, לא ברור אם בקי עדיין בחיים, יכול להיות שזה מה שסטיבן עשה, ובגלל זה הוא מרגיש מאוד מאוד אשם. גרצ'ן מנסה להניע אותו מזה, מגיע איזשהו איש עם כלב, אגב, האיש עם הכלב הזה, זה מרק פרוסט, סוף סוף אחרי 25 שנה, יש גם איזה קמיו קטן של מרק פרוסט, ואנחנו רואים גם אותו, האיש עם הכלב גורם לגרצ'ן לרוץ ולהתחבא בצד השני של העץ, האיש עם הכלב בעצמו נבהל והולך משם, ואז בעצם סטיבן יורה בעצמו והורג את עצמו. האיש עם הכלב חוזר בעצם לטריילר פארק ואומר לדמות של הרי דין סטנטון, מנהל הטריילר פארק, את מה שהוא ראה, והרי דין סטנטון מסתכל על הטריילר שבו בקי וסטיבן גרים ועל החלון השבור. שוב, האם זה עוד רמז לזה שבקי כבר לא בין החיים? גם היו הרבה הקבלות לאורך העונה בין בקי לבין לורה. הייתה איזו תהייה, האם בקי היא סוג של שחזור של לורה והולכת להיות הלורה החדשה, ועכשיו אם היא מתה, אז יכול להיות שיש פה עוד איזשהו שחזור אפל, למרות שאבא שלה הוא בובי, אז לפחות אבא שלה לא אנס אותה, וזה כבר התחלה מאוד מאוד טובה. ומשם שוב הפרק חוזר להיות מאוד...
אבל לא סגור שהוא הרג את עצמו. מה את אומרת?
לא סגור שהוא מת? יכול להיות שהוא פספס, אתה אומר?
לא יודע, זה טווין פיקס.
יכול להיות שהוא עוד יחזור גם. נכון, אני חשבתי שהוא כן הרג את עצמו.
כן, גם אני חשבתי ככה, אני מניח שכולם, כן.
אבל יכול להיות שלא. יכול להיות ש... הרי עם לינץ' אנחנו, זה די ברור לנו שגם בפרק הסיום אנחנו עוד נפגוש דמויות חדשות. כל פרק אנחנו פוגשים דמויות חדשות. ולכן יכול להיות שהוא לא הרג את עצמו ועכשיו תתפתח לו עלילה הרבה יותר גדולה. ממה שחשבנו. ומשם הסרט, החלק, כמו שלין שואב לקרוא לזה, ולא פרק, החלק, שוב חוזר להיות מאוד מאוד אמוציונלי, כשמרגרט עושה את השיחה האחרונה שלה להוק, ובעצם אומרת לו שהיא דיינג, היא מתקשרת להיפרד, וזה סצנה שוברת לב, בייחוד כי כולנו יודעים שהשחקנית, קטרין אי אולסון, באמת גססה באותה תקופה, והמחשבה על זה שהיא הייתה צריכה לעשות את הסצנה הזאת ולהגיד I'm dying בידיעה שהיא מתה, יש בה משהו מצמרר,
שובר לב
לחלוטין, שובר לב. ושוב, זה באמת סיקוונס שובר לב, אבל עם זאת מאוד מאוד רגיש, מאוד עדין. אחרי זה שהוק מכנס את כולם בחדר ישיבות שלהם ומספר להם שמרגרט נפטרה, והם כולם ככה יושבים ביחד ובוכים על מרגרט. יש בזה משהו ממש ממש עצוב ומחווה מאוד מאוד יפה לשחקנית וגם לדמות, את הפרק הוא הקדיש לדמות מרגרט לטרמן, שזה גם בחירה מעניינת מבחינה הזאת. ושוט שמאוד מאוד אהבתי, שהיה מאוד מאוד יפה בעיניי, זה היה שפשוט האור נכבה בבית שלה. זה היה שוט ממש ממש יפה בעיניי. מבחינת סאונד אני תוהה, כי אני חושבת שזה עוד אחד הדברים המעניינים אצל לינץ', זה שאז יש את הרגעים שהסאונד הרבה יותר קונבנציונלי.
סופר קונבנציונלי, כן. בלי יותר מדי, כי הוא לא רוצה שתפני הצידה, הוא רוצה שתסתכלי ישר, וזה מה שעושה סאונד קונבנציונלי. אני הולך עם התמונה, אני לא הולך ימינה, שמאלה. גם הייתה שם מוזיקה קצת מרגשת כשהאור קבע בבית. זאת אומרת, הוא היה מאוד קונבנציונלי, קולנועי, יפהפה, אבל רגיל, מה שנקרא.
זה עוד משהו שמעניין באמת, שהוא מאפשר לעצמו מצד אחד חופש נורא גדול, ומצד שני הוא גם יודע מתי ללכת אל הקונבנציות בשביל להחזיר אותנו לתמונה ולהחזיר אותנו לאיזושהי תחושה של מציאות גם. אני חושב שזה משהו שהוא עושה מאוד יפה. אז מתוך התרגשות מאוד מאוד גדולה למה שלינץ' עשה, אז אני גם רוצה להקדיש שיר גם למרגרט לאטרמן, הלוג ליידי, וגם לקטרין אי אולסון, השחקנית שמשחקת אותה, שפרט טריוויה היא גם הייתה יהודיה, ואפילו יש לה שם עברי שכתוב על המצבה שלה. והשיר שהתלבטתי הרבה זמן, איזה שיר, זאת אומרת הרבה זמן, מאז יום שני, איזה שיר להשמיע לה, איזה שיר להקדיש לה, יש לדייוויד בואי קאבר מאוד יפה לשיר שקוראים לו Wild is the Wind. ובהקשר של הסדרה הזאת שמאוד מאוד מחוברת ל-50s, אז אני רוצה שנשמע את הגרסה המקורית של Wild is the Wind, שהיא מאוד מאוד יפה, של ג'וני מאתיס. היא גרסה פחות מוכרת, אבל היא מאוד יפה. היא יצאה ב-1957, והיא הייתה במקור פסקול לסרט, והיא גרסה מאוד מאוד יפה ומאוד 50s-ית. אז אנחנו נאזין לה לזכרה של הלוג ליידי היקרה, מרגרט לטרמן. קטרי אי אולסון, תודה לך, ונוחי על משכבך לשלום.
Love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild is the wind. You touch me, I hear the sound of mandolin. Kiss, the world begins. You're spring to me, all things to me. Your life itself, like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling. Wild is the wind, the wind. Wild is my love for you.
בשלב הזה יש איזו תחושה שלאן אפשר להמשיך מכאן עם כזה עומס רגשי של כל הדברים שקרו בפרק הזה, אבל אנחנו ממשיכים. ואנחנו ממשיכים לסצנה של דאגי שג'ייני אי מגישה לו עוגה, והוא שוב ממשיך להיות קלו בתוך הגוף של עצמו, אוכל עוגת שוקולד. ג'ייני אי נראית נורא נורא מאושרת, ואז דאגי עושה את הדבר אולי הכי אקטיבי שהוא עשה מאז שהתחילה העונה הזאת, ומדליק את הטלוויזיה. והוא רואה בטלוויזיה סצנה מהסרט סאנסט בולוורד, שלינץ' אמר כמה וכמה פעמים שהוא מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה. ובסרט הזה אחת הדמויות אומרת, צריך להתקשר לגורדון קול, שזה כמובן השם של הדמות של דייוויד לינץ', ומשהו בזה פתאום מאיר אותו. מאיר אותו וגורם לו עוד יותר לפעול, והוא נעשה עוד יותר אקטיבי מקודם, והוא רוצה, הוא פתאום הולך אל עבר החשמל, שכבר ראינו אותו מסתכל על חוטי חשמל ועל בעצם
שקעים
כבר לפני זה לאורך העונה, אבל הפעם הוא הולך באופן אקטיבי עם מזלג ומנסה בעצם להתחשמל בשביל סוג של לחזור הביתה, או לחזור אל החלק שלו שתפקד בתוך אחד העולמות האלה של הבלק לודג' והווייט לודג' או הדאצ'מנס, הוא כבר לא ברור מה, אבל איזשהו חלק שלו של תפקד. ואז הוא כמובן לא מצליח, ברגע שהחשמל מתחיל והוא מתחשמל, אז בעצם ג'ייני אי מתחילה לצרוח, ולא ברור אם זה מה שהפריע לו, אבל הוא נשאר במקום. שום דבר לא באמת קורה. עכשיו, מבחינת סאונד, קונבנציונלי או לא קונבנציונלי?
קונבנציונלי, אבל אני רוצה רגע לדבר על הפתיחה של הסצנה, שהוא נוגע בשלט. הוא לוחץ על כפתורים בשלט הזה 3 פעמים, ואנחנו... אני בכל אופן שאלתי את עצמי, רגע, נדלקה הטלוויזיה? לא נדלקה הטלוויזיה. ואז שוב הוא לוחץ, נדלקה הטלוויזיה, ואנחנו מחכים לסאונד של הטלוויזיה, זאת אומרת, יש פה איזה שימוש באין סאונד, כדי להעביר משהו מאוד מעניין, כן? לחכות.
כן, אנחנו לא שומעים את הטלוויזיה בעצם.
לא שומעים את הטלוויזיה.
רגע שהיא נדלקת.
והוא לוחץ, אבל אנחנו כן רוצים לשמוע משהו, ולא שומעים כלום. אז יש פה איזה מין תהליך של אין, שהוא מאוד מעניין, עד שהוא לוקח אותנו אל היש. וזה שוב העניין הזה של האורך זמן של לינץ', שאני חושב שבקולנוע עכשיו יותר, אם היו לוקחים סצנה כזאת, אז היו לוחצים על לחיצה ראשונה, היה מדליק את הטלוויזיה, ופה אנחנו מחכים ומחכים.
יפה. ואז בהמשך בעצם בחשמל?
החשמל הוא...
הוא יותר קונבנציונלי?
הוא לא קונבנציונלי, כי אין סאונד כזה, אבל כאילו קונבנציונלי בקולנוע, כי אתה מתחשמל ומקבל זצים מאוד חזקים של חשמל. מה שלא קונבנציונלי זה שיש סאונד של חשמל עוד לפני שהוא מכניס בכלל את המזלג פנימה, בהתקרבות שלו כבר מתחילים לשמוע קצת חשמל.
זאת אומרת, יש משהו שקורה לו.
מהבחינה הזאת, מבחינת סאונד, יש משהו שקורה לו. סאונד מאוד חלש של חשמל.
מתוך החשמל. זה מעניין. אז אפרופו גורדון קול, הלא הוא הדמות של דייוויד לינץ', שבאמת כל הזמן צועק מאוד מאוד חזק, לא שומע מספיק טוב, כל הזמן מגביר. מה לדעתך, מה בעצם אתה חושב שזה לינץ' מנסה לעשות עם העניין הזה, דווקא כבן אדם שכל כך מחובר לסאונד כמו לינץ', שלא הרבה במאים כל כך מחוברים לסאונד וגם יוצרים מוזיקה ומקליטים דברים כמו לינץ'.
ומעצבים את הפסקול של
עצמם. ומעצבים את הפסקול של עצמם. והנה בעצם הדמות שהוא לוקח לעצמו הוא דמות של בן אדם חצי חרש.
אני קצת חושב, ואני חושב שחשבתי את זה כבר אז, שהוא... ככה הוא רצה את הדמות שלו, ולכן הוא הצמיד למכשיר שמיע, זאת אומרת, הוא רצה דמות של עצמו צועקת. זה הדרך שבה הוא רצה את האוטפוט של הדמות שלו, והוא לקח את זה, וקצת לקח את זה אפילו צפונה, הוא משתמש בזה מאוד יפה. פתאום הוא מקבל רעשים לא ברורים של פידבקים ממישהו שמנקה חלונות, והוא לא מצליח לשלוט במכשיר, לא משנה, הוא מנמיך, הוא מגביר. זאת אומרת, הוא לקח את המכשיר הזה לעוד...
כן, זה משמש אותו בעצם, ויכול להיות שאולי זה גם באמת עם לינץ' שכל כך מדבר על זה שהוא קראתי באיזשהו רעיון שהוא אמר שהוא מאוד מאוד אוהב, באמת מאוד אוהב סאונדים של רוחות, ובאמת מאוד מאוד אוהב סאונדים של חשמל, ובאמת מאוד מנסה להקשיב כל הזמן בחיים שלו לצלילים, ולהפריד אותם מתוך הרעש הגדול יותר.
אז אולי זה האלטר איגו שלו, בדיוק כמו... בדיוק כמו של דיין קופר, זה אלטר איגו, זה לינץ' קצת חרש לעומת לינץ' השומע.
ויכול להיות שזה גם באמת לינץ' שמנסה כל הזמן להגביר בשביל לשמוע את הרעשים הפחות שמיעים. או את הרעשים שאנחנו פחות שמים לב אליהם.
סאבסוניק, כן.
ולתת להם את המקום.
כן, אני חושב, הוא משתמש בתדרים, אם לא, לא אמרנו את המילה הזאת עדיין בשיחה, אבל הוא משתמש המון בתדרים שהם לא, כביכול לא קיימים, המון נמוכים.
מה שאומר, אולי תרחיב.
אוקיי, תדרים נמוכים זה תדרים שבאים בזבסים.
אבל למה אתה אומר לא קיימים בעצם?
כי אנחנו לא נשמע אותם ככה סתם, אנחנו יותר, זה לא יהיה סאונדים עקביים, אלא אם כן ממש נעמוד כל הזמן ליד מסעית, אז נקבל אותם, אבל בגדול הוא משתמש בהם כל הזמן, לאורך כל הסדרה, אפילו סתם בשוט של טווין פיקס, יער, הוא מכניס איזה מין תדר מאוד נמוך, אבל זה רק בקטעים של, של בעצם של האימה, פחות בקטעים הפסטורליים. כולנו עושים את זה בתור מעצבי פסקול, כל הזמן אנחנו מכניסים תדרים נמוכים לסרטים כדי לתת איזשהו עומק, אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד, איך אני אגדיר, עקבית לאורך כל הפרקים, גם כשלא באמת צריך את זה.
אז הוא משתמש הרבה בתדרים נמוכים, זאת אומרת זה...
כן, גם עכשיו אנחנו שומעים גם תדרים נמוכים, גם תדרים גבוהים. כל הזמן הוא משחק עם זה, וזה נותן את ה... נותן גם אימה, אבל נותן גם מעטפת שצריך להתייחס אליה.
כל הזמן מעטפת, חוץ מברגעים שהוא באמת רוצה שנסתכל על התמונה, כמו נגיד שמרגרט נפטרה, ואז הוא לוקח אותנו לדברים יותר קונבנציונליים. גם למשל בסצנה של אודרי והגמד, אני חושבת שזו סצנה שגם עליה אנחנו תכף נדבר, אני חושבת שזה באמת, גם באודרי והגמד, זה סאונדים שחוזרים להיות פתאום
הכי יותר קונבנציונליים. כן, צעדים בבית, הם עומדים ליד הדלת, הם נשמעים רגיל לחלוטין, הם נשמעים, זה ממש נראית כמו סצנה מסדרה הכי דרמה רגילה.
שזה מאוד מאוד מעניין, שדווקא הסצנה הזאת, שהיא כבר, אנחנו כבר רואים די כבר, שיצאו מהבית, שמשהו יקרה, הם לא מצליחים לצאת מהבית, אז דווקא הסצנה הזאת, שהיא מאוד מאוד מוזרה, גם מבחינת הזמנים, נראה שהסדרה ממשיכה להתקדם, והימים והלילות עוברים, חוץ מאשר הסצנה בין אודרי לצ'רלי, בעלה, שעכשיו כשאנחנו רואים אותו עומד, אגב, הוא נראה גמד לא כל כך נמוך, הוא גמד די גבוה, אבל צ'רלי בעצם, תקועים באותה סצנה, יש איזו תחושה שהסצנות ביניהם כבר שלושה פרקים קורות לאורך אותו לילה, וזה שוב איזשהו משחק מעניין שהוא עושה ומערבב לנו את הזמנים. כי הם תקועים באותו לילה, אבל כל הסדרה ממשיכה לזוז, ואז זה מעלה את התהייה של האם, שוב, האם זה באמת קורה, האם הם ביקום מקביל, האם זה באיזושהי מציאות מקבילה.
ומה שמבלבל זה שהסאונד הוא סאונד רגיל, כלומר, אנחנו, זה עוד יותר מבלבל, כי את חושבת, רגע, הם באמת במקביל, אבל הסאונד הוא רגיל, אז הוא עוד יותר מבלבל אותנו בעניין הזה, אני חושב.
כן, כן, חלוטין. מאוד מקווה שאודרי תצליח לצאת מהבית. בשלב הזה אולי אפילו שתהרוג את צ'רלי, רק שמשהו באמת יקרה שם, ושזה איכשהו ייפטר, אבל לפחות אנחנו באמת יודעים סוף סוף, באופן ודאי, שריצ'רד הוא באמת הבן של אודרי, ומעניין אם תהיה שם איזושהי התפתחות ביניהם, ואם הם ייפגשו, כי נראה שהיא אימא מאוד לא מתפקדת, זאת אומרת, נראה שהסבא וסבתא זה מאוד מעסיק אותם, את אבא שלה זה מאוד מעסיק, אבל היא, אין לה שום התייחסות בעצם לריצ'רד ולכל המעללים שלו. משם אנחנו בעצם מגיעים לסצנה האחרונה, לדאבל אר, שהרי בדאבל אר יש הופעה כל פעם, שגם זה... מאוד מאוד לא שגרתי, אין הרבה סדרות שכל פרק נגמר עם הופעה, נגיד היה את אלי מקביל שזה קרה בהרבה הופעות, אבל זה גם לא משהו שהוא שגרתי.
זה גם לא, כל השיר מהתחלה עד הסוף, זה גם מאוד לא שגרתי, זאת אומרת, כל השיר, זה אומר שיש יש, יש אורך רוח, זה משהו מאוד יפה פה.
נכון, וזה מעניין, זה גם, זאת אומרת, לינץ' הוא לא משעמם, הוא לא מייגע, יש משהו מעניין גם בלראות את ההופעות האלה, והפעם... אם בדרך כלל הדמויות החדשות שמציגים לנו, שהן תמיד דמויות של אנשים צעירים, בשביל לתת לנו את התחושה שהאופרה צבון הזאת, שהייתה כל כך דומיננטית בעונה הראשונה, כשכל הדמויות שהכרנו היו צעירות, אז אולי עכשיו יש להם פחות אופרה צבון בחיים שלהם, כי הם התבגרו, אבל יש דמויות חדשות וצעירות עם אופרה צבון, אבל הפעם זה דמות של אישה אסיאתית צעירה, חנונה כזאת עם משקפיים, שמגיעים שני בריונים כאלה, ולמרות שהיא אומרת להם שהיא מחכה למישהו, והיא תפסה שולחן, הם פשוט מעיפים אותה בצורה הכי גסה, בלי להתייחס לזה בכלל, פשוט תופסים אותה וזורקים אותה מהשולחן.
כמו כוס.
לחלוטין, לחלוטין כמו כוס, לחלוטין כמו איזשהו חפץ, וברגע הראשון היא גם נשארת פשוט לשבת שם על הרצפה קפואה, ולא לא ממש מתפקדת, ואז היא פשוט מתחילה לזחול אל תוך הקהל, וכשהיא ממש ממש עמוסה בין כל הרגליים האלה שרוקדות ונהנות בתוך הקהל, היא פשוט מתחילה לצרוח באימה נוראית.
ואף אחד לא מתייחס, כן?
אף אחד לא מתייחס. יש חוסר התייחסות מוחלט, וזה סצנה שמאוד מאוד מעוררת הזדהות. זה אולי הסצנה שהכי מעוררת הזדהות מכל הסצנות שראינו ברודהאוס, למרות שהיא לא מספרת שום סיפור קורע לב של אופרה צבון מול כל השיחות האחרות שאנחנו ראינו בין אנשים שם, כן, שמישהו שם סיפר, אני כמעט נדרסתי עכשיו פעם אחת, כן, היה שם לכאורה יותר דרמות בשיחות האלה, ודווקא פה, שהיא לא אומרת כלום, אבל היא צורחת, זה מעורר כל כך הרבה הזדהות. עכשיו, עוד משהו מעניין, באמת, ששמו גם בקבוצה הישראלית, אבל גם בעוד קבוצות בחול, זה שמישהו לקח וערך את הסצנה של דאגי, שזוחל אל עבר השקעים של החשמל, ואת הסצנה של הנערה האסיאטית שזוחלת וצורחת בתוך הקהל, וזה אותו אורך זמן. זה מדהים. זה מדהים לראות את זה, אפשר למצוא את זה ביוטיוב בקלות, אם אתם רוצים לראות את זה. זה אותו אורך זמן, הם שניהם זוחלים באותו זמן, שתי הסצנות האלה נגמרות בצרחות.
ויש שם גם את הפלאשים הלבנים האלה שחוזרים בשתי הסצנות.
כן, יש את הפלאשים הלבנים האלה שחוזרים אל תוך הסצנות, אל תוך שתי הסצנות האלה. אני גם זוכרת, למרות שלא הצלחתי למצוא את זה, אבל אני זוכרת שגם דאגי זחל באחד הפרקים בין הקהל ככה, מתישהו כשהוא היה בתוך הקזינו בסוג של איזשהו מיסטר ג'קפוט. אז ככה, ממש לפני השיר האחרון שלנו, שגם חתם את הפרק, מה איציק, יש לך מחשבות באמת על הסאונד של הרודהאוס?
או, הרודהאוס נשמע מדהים. כל פעם לעשות סאונד מחדש של הופעה, של שיר, של במקום כלשהו, ואז לשמוע את הרודהאוס, איך הוא נשמע ברמת הופעות, זה נשמע כל כך חם ורוק אנד רול, ונמצא שם.
ומלוכלך, נכון?
מאוד, מאוד. זה איזשהו סאונד שעוטף... אני שומע טווין פיקס באוזניות, אני ממליץ לשמוע טווין פיקס באוזניות ולא לא באוזניות או בכל דרך אחרת. והסאונד שמתקבל שם ברודהאוס, אחר כך הלכתי, שמעתי את השיר הספציפי הזה באפל מיוזיק, ואני חייב להגיד שזה היה אחרת, היה יותר יפה ברודהאוס, היה ממש חזק ועוטף ומלא. גם הקהל נותן לא מעט מהבחינה הזאת, אבל... אבל זה חוויה כל פעם לשמוע את ההופעות האלו ברודהאוס, כן.
והסאונד של הרודהאוס הוא כל פעם עקבי, או שיש איזשהו משחק עם הסאונד?
הוא מאוד עקבי, הוא מאוד עקבי, הוא נשמע אותו דבר כל הזמן, כמובן, כל שיר משתנה, כל אופי של שיר משנה את הסאונד, אבל הרודהאוס עצמו נשמע אותו דבר, וזה תענוג לשמוע אותו, ממש, בתור מישהו שנלחם הרבה פעמים במיקסים של לעשות כאלה מין... כאלה מין סאונדים של הופעות. זה נשמע מעולה.
אז אתה חושב שיש שם אבל עבודה על הסאונד, או שזה פשוט הסאונד של המקום, ופשוט הלכו עם המקום מהבחינה הזאת?
אני חושב שקודם כל יש שם עבודה מאוד טובה במקום, אינפוט מעולה, אבל גם עבדו על זה אחר כך, לא מעט, אין ספק, זה נשמע ככה, זה נשמע עשוי ועטוף, אמנם לא מדי, אבל זה נשמע... שמישהו טיפל בזה מאוד יפה.
אני הרגשתי גם שאיכשהו במקום הוא, יש בו עצים.
או, שומעים מאוד את העצים שם, מאוד שומעים את העצים.
אבל לא רואים עצים. זאת אומרת, זה לא מרגיש...
אני חושב שהרצפה, זוכרת את הסצנה של הטיטור?
כן.
אוקיי, אז אני חושב שמשם אפשר להבין את העץ שיש במקום, וגם את הסאונד של המקום הזה. זה סאונד של עץ, כי כל המקום בנוי מעץ. בעיקר הרצפה והקירות, וזה זה אני שומע ממש חזק בכל פעם שיש איזושהי הופעה ברודהאוס.
אוקיי, אוקיי, בסדר. בסדר, אז אנחנו נאזין עכשיו באמת לשיר מהפרק הזה, ואחריו נגיד עוד כמה דברים אחרונים על סאונד לפני שנסיים. Thank you. אז זה הכל להיום. אני איציק כהן, אני מאוד מאוד רוצה להודות לך שהיית איתי.
שמחתי מאוד.
גם אני מאוד מאוד שמחתי. אני חושבת שאחד הדברים באמת שאני הבנתי בעקבות ה... ידעתי את זה גם קודם, אבל זה מאוד חידד לי על העבודה של לינץ, זה את החופש שהוא מאפשר לעצמו, שהוא מתבטא גם בסאונד. הוא לא מפחד, הוא לא מפחד מלטעות, הוא לא מפחד ללכת נגד קונבנציות, והוא פשוט מנסה כל מיני דברים ומאפשר לעצמו לעשות דברים שלכאורה לא נשמעו קודם, לא רק לא נראו בטלוויזיה. אנחנו כולנו אומרים, זה לא נראה קודם בטלוויזיה, אבל זה גם לא נשמע קודם. זה ממש לא נשמע קודם, וזה היה ממש תענוג לדבר איתך על כל הסאונדים וכל הצלילים האלה של לינץ'. אז אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, וגם שיהיה לך הרבה בהצלחה.
תודה.
בפרסי אופיר.
תודה רבה.
אני הולכת להצביע לך. ואני מעודדת גם את מי שמאזין ומהאקדמיה ללכת לצפות שוב ולא פה, לא שם, ולהאזין.
ולהאזין,
אני אהיה איתכם, אני יעל קיים, ואני אהיה איתכם גם שבוע הבא, ממש ממש לקראת הסוף, עם אורח חדש. תודה שהאזנתם, ושהאש תמיד תהיה איתכם.